C'est à quoi? Voilà. Voilà. Et ta gamme tire là? Et טוב, הנושא שלנו היום, כמו שכתבנו, אם זה הגיע או לא, זה איגרת של הרב קוק, שהוא מסביר מה זה תורת ארץ ישראל. כמובן נושא מאוד מאוד רחב וגדול, ובכל זאת היתרון של האיגרות זה שזה יחסית קצר, וזה גם נכתב לאנשים, כלומר, חבוד. במקרה הזה, למי זה נכתב? הייתה התכנסות של רבנים, התכנסות גדולה של רבנים בירושלים, ושלחו, ביקשו מהרב קוק לבוא להתכנסות הזאת, ו לתת שם איזשהו שיעור, משהו שקשור למצוות התלויות בארץ, משהו, תרומות ומעשרות ומשהו כזה. ורב קוק, אני אומר לכם את זה ככה בעל פה, כדי לא לשיעור הזה הוא ככה קצר, אז לא להלאות בקריאה. הרב קוק כותב להם שהוא לא יכול לבוא, וגם הוא כותב להם גם משהו על הנושא הזה שהם ביקשו, שהוא לא יכול להאריך להם עכשיו על הנושא הזה. ואז הוא כותב, אומר להם, אבל אם כבר התכנסתם הרבה רבנים ביחד, אז אני כבר כותב לכם משהו. ואז הוא אומר להם, תראו, אני לא מכיר אתכם, ככה במילים שלו, זה לא אדע מהות אסיפתכם. ואני אגיד לו, אני לא מכיר את כולכם. במילים של, כאילו, בוא נגיד, בסלנג של היום, אתם מבינים ש זה לא היה איזו התכנסות של ראשי ישיבות ההסדר, או ראשי הישיבות הגבוהות הציוניות דתיות. רוב הרבנים שהיו אז בארץ, הם, חלקם הגדול, היו מה שנקרא חרדים, היו לא היו קשורים לזה. הוא אומר, אני לא יודע מי אתם, ובכל זאת אני רוצה להסב את תשומת לבכם לנושא מאוד מאוד חשוב, והוא ש חזרנו לארץ ישראל, והוא אומר, אני מזכיר, כי אני אומר את זה במילים שלי, כן? הוא אומר, אני מזכיר לכם שחזל אומרים, המדרש על הפסוק, וזהב הארץ היא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. על הפסוק הזה, אז חזל אמרו שאין תורה כתורת ישראל, אז הוא אומר, צריך להבין מה זה תורת ארץ ישראל. חזרנו לארץ ישראל, צריך להבין מה זה תורת ארץ ישראל. ואז הוא אומר להם, במכתב הזה, הוא מסביר להם נקודה אחת, אבל נקודה מאוד משמעותית, כי זאת נקודה שהוא חושב שהוא יכול ככה להעביר להם באיזה מכתב אחד, עמוד וחצי, להעביר יסוד גדול בנושא הזה. ומה הוא בוחר להגיד להם במכתב הזה? הוא בוחר להגיד להם שהייחודיות של תורת ארץ ישראל זה היכולת לחבר את ה פרטים של התורה לכלל. עכשיו אגב, זה מאוד מעניין, כי הוא לא אומר את זה, אבל אומר את זה מישהו אחר, הרב ריינס. הרב ריינס היה גם אחד מהרבנים שכן היו בעד היישוב של ארץ ישראל וכולי, והוא מסביר, יש לו איזה ספר, בתוך הספר הזה הוא מסביר את הדרשה, וזהב הארץ היא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. אז הוא שואל שאלה פשוטה, למה דרשו את זה על הפסוק הזה? אתם זוכרים איפה הפסוק הזה נאמר? בכלל שם בגן עדן, שם בארצות שם של שם האחד פישון ושם האחד, כאילו איזה מין פסוקים כאלה שבכלל מדברים על איזה, זה לא מדבר על ארץ ישראל, זה כאילו מדבר על כל מיני דברים גבוהים כאלה שהיו בזמן בריאת האדם הראשון, אבל הפסוק אומר, וזהב, אז אומר הרב ריינס, מה מיוחד בזהב? שבוע זה שזהב הוא, אתה יכול, סוחר יכול לצאת לדרך, ובמקום לקחת איתו, אני חושב שדיברנו על זה לא מזמן פה בשיעור של מיטב הארץ, בוא נגיד, בכסף של היום, צורך העניין, נדמה את זה. הוא צריך כסף לדרך. עכשיו, תארו לכם מה ההבדל בין לסחוב איתו עכשיו, נגיד, הוא צריך לקחת 10,000 שקל בשקלים. 10,000 שקל בשקלים. הוא צריך איזה חמור בערך שיקח לו את כל השקלים האלה. אז כמובן, מה הוא עושה? הוא לא הולך עם שקיות עכשיו של 5 שקלים. הוא קח שטרות של גדולים, לא יודע, מאות שקלים, ושם הוא פורט אותם לזה. הוא אומר, זה ההבדל בין זהב לבין המטבעות האחרים. זהב, אתה יכול לקחת מטבע אחד, תבוא לשטח, כן, תבוא למקום של המסחר, תפרוט אותו, ואז תשתמש, כסף, נחושת, כל הדברים שאתה צריך בשביל המסחר. הוא אומר, התורה של ארץ ישראל, אני חוזר עכשיו לרב קוק, אומר ארץ ישראל, אומר הרב קוק, קודם כל התורה של ארץ ישראל, היא מאפשרת, המקום ארץ ישראל, מאפשר ללמוד את התורה באופן כזה שזה לא אוסף של פרטים, אלא לכל אוסף של, לכל הרמה, לכל קבוצה של פרטים, יהיה איזה כלל שהוא המטבע מזהב, הוא השטר של ה-500, הוא האחד שכולם יוצאים ממנו. זה השורש, זה הגזע, שכל הענפים והעלים והפירות יוצאים מתוך הדבר הזה. עכשיו, לפני שתכף נחזור לעניין הזה של ארץ ישראל, אבל האמת היא שהנושא הזה של כללים ופרטים הוא יותר רחב מאשר הנושא של תורת ארץ ישראל, כי בכלל יש בחזל ביטויים כאלה, לעולם תעשה דברי תורה כללים ולא פרטים. יש ביטוי כזה. יש הקדמה מאוד יפה של הרמח"ל לספר שלו דרך השם. קירים במקרה, יצא לכם להתקל בספר הזה? אז הרמח"ל, כולם מכירים אותו כמובן בגלל מסילת ישרים, וזה טוב שכך, כי זה הספר הראשון והבסיסי, אבל כשמתחילים לעלות ככה במרוצת הלימוד, קצת השני ובמרוצת הלימוד, אז מתחילים לגלות את הספרים היותר עמוקים של הרמח"ל, השלב הבא זה דרך השם, ואחר כך דעת תמונות, ואחר כך הספרים הקבליים של הרמח"ל. הכל פנים, בהקדמה שלו לדרך השם, הרמח"ל אומר, מביא דברי חז"ל, לעולם יעשה אדם דברי תורה כללים, וזה מה שהוא עושה בספר הזה. זה ספר שממש כזה ספר, כל יסודות האמונה שם. יש לך פרק, תכלית הבריאה, תכלית ישראל, אומות העולם, תכלית המצוות, תכלית התורה, תכלית הזה, הכל, תדעך על כל דבר, עמוד, שניים, גג, ממש, טק, 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 הוא אומר, את הפרטים תשלים אחר כך. אבל אם תדע את הכללים האלה, אחר כך כל הפרטים ירוצו לך מתוך הפרטים. אז קודם כל זה יסוד גדול שהוא נכון בכלל. אבל בואו נחזור לעניין של איפה רואים את זה בהקשר של ארץ ישראל וחול. אז בואו תראו הבנה שיכולה לעזור לנו בדבר הזה. הרמב"ן כותב על התורה בכמה מקומות, שהשגחת השם בחוץ לארץ היא לא השגחה כללית, היא לא השגחה מלאה, אלא הוא אומר הרמב"ן, לכל ארץ יש שר, כמובן רוחני, שמנהיג אותה. כלומר, יש, הרי להנהגה האלוקית, לא עכשיו שאפשר להאריך על זה, אבל להנהגה האלוקית יש לה הרבה מאוד בחינות. יש הרבה ספירות, יש הרבה הנהגות אלוקיות. בחוץ לארץ יש לכל מקום איזושהי הנהגה מסוימת אחת, שהיא ההנהגה של אותו מקום. ארץ ישראל, מהרמב"ן, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, עיני השם זה אומר השגחה ישירה של הקדוש ברוך הוא על הארץ, השגחה מלאה, השגחה הכללית. זאת אומרת, יש פה, אפשר לומר, כל האור האלוקי ביחד. זה בוא נגיד, זה כמו פרוג'קטור ופנסים קטנים. פעם היו אומרים נרות, היום כבר נגיד כל אחד עם הפלאפון שלו, יבוא, יאיר, יכול להאיר ככה את המאיר את הסביבה שלו, המצומצמת. אם אתה מדליק איזה וחד, זה, אתה מאיר את הכל ביחד. זה ההבדל בין ארץ ישראל לבין חול. דוגמה.
יש לך כוח לכל ה... כאילו, בסוף, אם כל אחד הוא נר קטן, כולנו, כאילו, גם יש לך כוח כאילו, לזה
של... ברור, ברור, יש, יש, יש להם מקום ואי אפשר בלעדיהם. אבל אני רק רוצה לדמות, להבין את ה... את ההבדל בין זה לבין זה. תכף נגיד על זה מילה, על, ה, על, ה, על היחס, היחס ביניהם.
כולם גם שואבים את האור שלהם מהאור הגדול, זה כמו מחסרי אור.
בהחלט, בהחלט.
לא יכולים להסתדר בלי מקור של אור.
נכון, נכון, ויש להם גם מקום מאוד מאוד חשוב לפרטים. הפרטים הם לא, אנחנו לא מבטלים אותם. אנחנו רק מגדירים, אנחנו מגדירים רגע מה ההבדל בין ארץ ישראל לבין, לבין חוץ לארץ. בואו תקחו עוד דוגמה שבה רואים את הדבר הזה. אנחנו יודעים, שבחוץ לארץ, גם כשעם ישראל נמצא שם בכמויות מאוד מאוד גדולות של אנשים, הוא לא מוגדר כעם, אלא הוא מוגדר כאוסף של פרטים. זאת אומרת, יכול להיות מצב אבסורדי, שהוא כבר היה בהיסטוריה, יכולים להיות בחוץ לארץ מיליונים של יהודים, בארץ ישראל יכולים להיות ממש מעטים, ברמה של 10 אנשים, ברמה של 10 בודדות, ואם אנחנו נשאל איפה עם ישראל, התשובה תהיה בארץ ישראל. תגיד, מה זה, אבל אתה עושה צחוק? כאילו... מה?
לשם אנחנו תמיד מכוונים.
אז זה לא, לא סתם ששם אנחנו מכוונים, אלא ההגדרה שלנו, אנחנו אומרים כל שבת בתפילה במנחה, גוי אחד בארץ. כלומר, בארץ זה נחשב גוי אחד. יש המון המון הלכות, שהם תוצאה של האמירה הזאת. דוגמה, רק דוגמה, נגיד חזל אומרים, לא אומרים הלל על נס שקרה בחול. אוטוטו פורים, נכון, הגמרא במגילה שואלת למה, לא, למה אין הלל בפורים? אחת הסיבות, כי הנס קרה בחול. הלל אומרים על נס שקרה לכלל ישראל. לכלל ישראל. עכשיו פה זה ממש בולט, כי... בסוף עם ישראל כולו ניצל. איפה רוב עם ישראל היה? הוא היה שם. אמן, יהודים היו בגלות, גלות בבל, גלו לפרס, רוצה. אז, ובכל זאת לא אומרים הלל, לפי זה, למה? לעומת חנוכה. תראו את ההבדל. נגיד חנוכה, הנס היה בארץ ישראל, אז אומרים הלל. למרות שגם בחנוכה כבר הרבה מעם ישראל לא היו בארץ ישראל. הרוב לא עלו בבית שני. ועדיין אומרים הלל, למה? כי אם זה היה בארץ ישראל, זה נקרא נס כללי. אם זה לא היה בארץ ישראל, אז היה נס להמון אנשים, אבל זה לא נס שאומרים עליו הלל. יכולים להודות בצורה אישית. כל אדם שקרא לו משהו טוב, מודה להשם, אבל זה לא הלל. ויש ככה עוד הרבה מאוד, הרבה מאוד סוגיות, שחזל, נגיד עוד דוגמה אחת קטנה, ככה מהירה, חזל אומרים, אין תענית ציבור בבבל. בבל זה לא רק בבל, בחוץ לארץ. אין תענית ציבור בבבל. גם שם הראשונים מסבירים מה הכוונה, עכשיו לא ניכנס לזה מבחינה הלכתית, אבל עצם האמירה. זאת אומרת, אתה רוצה לדבר על תענית של ציבור? אז ציבור זה ארץ ישראל. בחול אתה יכול לגזור תענית, אבל יהיה לדין של תענית יחיד. כלומר, זה אוסף של אנשים שכל אחד מתענה. וכל זה אני אומר, זה נושא אפשר להאריך בו, אבל לא עכשיו. כל זה מבטא מאוד את זה, שבחול, ההנהגה שיש בחול, זה ההנהגה של פרטים. אם כן, גם בתורה זה כך. בחול, אומר הרב קוק, כל פרט מהתורה מאיר באיזה אור. זה כמו שתדליק את זה שלך, תדליק את הפלאפון שלך, תדליק שם את הפנס. יהיה לך אור, יש אור מסוים, אתה רואה הלכה מסוימת, אתה רואה סוגיה מסוימת, היא מאירה לעצמה, היא לא קשורה לכל האחרות. היא לא נובעת מאיזה כלל יותר גדול, אלא היא מסתכמת בסיפור שלה ולא יותר מזה. בארץ ישראל, התורה, יש אפשרות בארץ ישראל לאסוף את כל הפרטים האלה ולראות את התמונה השלמה, לראות את הכלל. עכשיו תראו, פה יש שני דברים מעניינים. קודם כל, וזה מה שהזכרתם קודם, אחד המשלים היפים שכתובים על הדבר הזה בחז"ל, זה על המעבר מהגלות לארץ ישראל, זה כמו המעבר מחושך לאור. מה קורה לאדם שנכנס לחדר חשוך? כן, תדמיינו, מישהו שנכנס לבית המדרש פה, הכל חשוך, לא היה פה אף פעם, ואתה אומר לו, בוא תגיד לי מה יש פה. אז הוא מתחיל למשש, למשש, יושב, הוא מסתובב פה כמה שעות, נתקע עם הראש פה, נתקע עם היד פה, עם הרגל שם, רושם לעצמו, פה זה שולחן, פה יש כיסא כזה, פה... אחרי שעתיים אומר, תשמע, יש פה בערך 120 כיסאות, יש פה בערך 30 שולחנות, לא יודע בדיוק את המבנה שלהם, ספרתי כי נגעתי בכל אחד מהם. אתה מדליק לו את האור, אומר, וואו, מה אני רואה? יש פה טורים, זה טור רחב יותר, זה טור צר יותר, זה אני... מהבחינה הזאת, הפרטים הם יתרון. כי אם מישהו ישר רואה את הבית מדרש, תשאל אותו כמה כיסאות שולחנות יש פה בדיוק, הוא יודע בערך להגיד, הוא לא יודע להגיד בדיוק, הוא לא עבר את כולם. ההוא שהיה בפרטים, מששת הפרטים, עכשיו הדליקו לו את האור, עכשיו הוא יודע הכל. עכשיו הוא גם יודע את הפרטים, וגם יש לו את המבנה. אותו דבר, בגלות, מששנו את הפרטים. בחינת חושך, במחשקים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. בחינת חושך. כלומר, זה מקום שהאור הכללי לא מופיע, ולכן, כל מי שלומד תלמוד בבלי, ולומד גם אחר כך תלמוד ירושלמי, רואה את ההבדל. הבבלי מאוד מפורט, מאוד מסתובב, הולך, סחור, סחור, עד שהוא מגיע למסקנה, יכול להסתובב דף, דף וחצי. ירושלמי, מה? כאילו בדרך כלל הוא יותר ארץ ישראל, נוחים, נוחים יותר, כן, זה עוד נושא. אבל הפרטים, הרבה פרטים, ולכן לוקח הרבה זמן להסתובב עד שהירושלמי זה כמו חדר מואר, הרבה פעמים, הרבה יותר קצר, מדליק את האור ורואה את התמונה כמה, בכמה שורות, הוא מגיע למסקנה. זה בגלל שהוא, לא בגלל שחלילה מישהו יותר חכם או פחות חכם, פשוט תלוי במקום איפה נמצאים. לכן, עכשיו דבר אחרון, לפני אחרון, שהוא מאוד מאוד חשוב בעניין הזה. תראו, ההגדרה הנוספת שיש בין כללים לפרטים, זה שהכלל הוא תמיד יהיה הרבה יותר רוחני מאשר הפרטים. אני חוזר. הפרטים, אם נעשה ככה איזה כותרת, הפרט הוא גשמי, הכלל הוא רוחני. שתי דוגמאות. בגוף שלנו, מה?
זה נורא הגיוני, כי את הפרט צריך להוריד לתכלס.
נכון, נכון. בוא ניקח את הגוף שלנו. אז הפרטים, מה זה? זה האיברים. זה בדיוק מה שאתה אומר. בסוף צריך ידיים, צריך רגליים, צריך גידים, עצמות. זה דברים מעשיים, הרבה פרטים שהם. הכלל זה הנפש שלנו, זה הלב, זה הנשמה. אין לנו 20 לבבות ו-20 מוחות ונשמות. יש אחד, יש בסוף איזה כוח ריכוזי אחד שהוא, הכל יוצא ממנו. כל המציאות הרוחנית יוצאת ממנו, ואז היא מתפשטת ומגיעה גם לדברים הגשמיים. תראו דוגמה לזה מדהימה ממש. הרב קוק, שהוא עלה לארץ, כמו שאתם יודעים, אז הוא ראה פה הרבה את אנשי העלייה השנייה, שהם היו חלק גדול מהם לא דתיים. ומצד שני, הוא ראה שהם אנשים מאוד מאוד טובים, הם אנשים מאוד מאוד כלליים. מה זאת אומרת כלליים? כי הם מוסרים את עצמם לטובת הכלל. אמנם לא מקיימים מצוות, אבל הם מיישבים את הארץ ומייבשים ביצות ושומרים על הארץ ומפתחים אותה. ויש להם הרבה ערבות הדדית, הם הרבה עוזרים אחד לשני, אז זו תקופה שגם קמו יותר קיבוצים ודברים כאילו של שותפות. אחד המקומות הרב קוק כותב, האנשים האלה הם רוחניים. למה אני יודע, איך אני יודע שהם רוחניים? הם לא רוחניים, הוא לא לומד תורה, הוא לא מקיים מצוות, הוא לא תפילין, לא, אולי הוא אוכל חמץ בפסח ולא צם ביום כיפור, איך אתה אומר שהוא רוחני? הוא אומר, אגיד לכם איך אני יודע שהם רוחניים? כי הם עושים לטובת הכלל. הוא אומר, כל מי שעושה לטובת הכלל הוא רוחני. יש בו בחינה של רוחניות. כי אם הוא מוכן לוותר על עצמו, כלומר, לא לחשוב רק על עצמו, לא צריך לוותר על עצמו לגמרי. אבל אם הוא מוכן לא לחשוב רק, לא להסתכל על עצמו במרכז, להסתכל על הכלל במרכז, להיות תמיד אכפתי ממה שקורה מסביב, להיות אחראי למה שקורה מסביב, זה כבר סימן שיש להם איזה משהו מאוד מאוד גדול, ולכן הוא מאוד דיבר בשבחם, למרות הריחוק הרוחני שלהם לכאורה מחיים רוחניים, כי הכלליות היא, הוא אומר משפט כזה, אצל הכלל יהפך כל דבר גשמי לרוחני. כשאתה מדבר על הכלל, זה כבר אתה באיזה רמה אחרת.
זה אומר שכל מי
שמעצם אידיאליסט
הוא רוחני
באיזשהו מובן? כן, 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 חד משמעי. יש לו כוח רוחני,
אבל הוא לא רוחני.
לא, יש לו בחינה, יש לו בחינה רוחנית. עכשיו, זה לא שלם. תשאל אותי עכשיו מה, אז אולי לא צריך לקיים שום דבר, ומספיק נהיה כללי והכל בסדר. אני לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא אחרי 120, יש לו חשבון גדול, רחב, על כל הדברים
ש... לא בסוף כל אידיאליסט עושה עם האידיאלים דברים טובים,
כאילו
גם
חשיבים
זה אידיאלים.
זה, כן, בסדר, אז כמובן, טוב, לא, עכשיו, ברור ש... בסדר, רגע, זה כבר הולך לעוד כיוון, שלא כל אחד שמגדיר אידיאל, אז בסוף, לא עלינו, היו גם תנועות, אתה יכול להגיד שגם החייל הגרמני שביצע את המשימות שהטיל עליו ימח שמו וזכרו, אז הוא היה אידיאליסט, כי הוא עשה לטובת האומה הגרמנית הזה. אז יש פקודה שדגל שחור נמצא עליה בעליל, וצריך לשרף את הפקודה הזו לא לעשות. אז אם האידיאל הוא עכשיו להרוג אנשים, או לא יודע איזה דברים רעים לעשות, אז זה כבר משהו שהוא בשורש שלו, הוא לא זה. אבל אני מתכוון, אידיאל, אחד אכפת לו מהסביבה, אחד אכפת לו מהבעלי חיים, אכפת, אם זה לא על חשבון הבני אדם, לפעמים אלה שאכפת להם מהבעלי חיים, לחשבון נגיד שלא. או כל מיני דברים טובים, דברים שהם באמת טובים, יכול להיות שהוא עכשיו לא חושב על דברים אחרים טובים, כי זה מלא אותו, לא משנה, אבל עצם העובדה שהוא מוסר מעצמו, מהזמן שלו, מהכסף שלו, מהכוחות שלו, לטובת הדבר, זה סימן של כלליות. ולכן אם אני חוזר לפה, אז כדי להשלים פה את הסכם ונסיים, אז הכלל הוא תמיד רוחני. זאת אומרת, בלימוד תורה, המשמעות שמה שהרב קוק אומר פה מבחינת הלימוד תורה שלנו, זה שאנחנו צריכים במקביל ללמוד. מצד אחד, אנחנו לומדים את התורה המעשית, שהיא הפרטים. לומדים משנה, אחר כך לומדים גמרא, אחר כך לומדים הלכה, לומדים פרטים, לומדים על, 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 על מציאות של, של חיים, שאנחנו חיים אותה, וממש כשלומדים גמרא והלכה, מאוד מאוד עוסקים בפרטים, ממש בפרטי פרטים אפילו, ומחלוקות, ודעות, וסברות, ומחשבות, וכו'. אבל כל הדברים האלה צריכים להתחבר לכלל, והכלל, ככל שהוא יותר עמוק, ככה הוא יותר רוחני. בהתחלה יש כלל שהוא, איזה כלל שהוא ככה, כבר לא לגמרי גשמי, אבל עדיין גם לא הכי רוחני, זה כזה בשלבים של האמצע. ככל שאתה יורד יותר לעומק העניין, ככל שאתה נכנס יותר פנימה, אתה מגיע בעצם ליסוד, לשורש של העץ, כן? אתה מגיע ממש למהות של הדברים, שמשם הכל יצא. כל הפרטים ההלכתיים, בכל נושא שזה לא יהיה, תפגשו את זה בכל גמרא, בכל נושא הלכתי, כל הבעיה היא שאנחנו לא מספיק לומדים. עכשיו, איך לומדים את הכלל? לומדים אמונה. לומדים אמונה, לומדים חסידות, לומדים מוסר, לומדים תנ"ך, בעזרת השם לומדים קבלה, לאט לאט, עוד קצת, קצת להתמלות, קצת טיפה מדברים אחרים, ואז מגיעים גם פנימה, שזה הכי פנימה, מגיעים לקבלה. ושם היסודות, שם זה שורשי העולם. זה תכלית הבריאה, זה כל המגמה של הבריאה, זה איך היא נבריאה, זה למה היא נבריאה בצורה הזאת. ככל שעוסקים הרבה בדברים האלה, ובמקביל, לא עוסקים רק בכלל. וכמו שאמרתם קודם, נכון, צריך את הכלל וצריך את הפרטים. הכלל צריך לפרט והפרט צריך לכלל. אף אחד לא יכול בלי השני. אם תהיה רק עם כללים, אז אתה חי באוויר, באיזה עולם של מלאכים. אם אתה חי רק את הפרטים, אז אתה חי בעולם של מציאות, אבל אין לזה שום קשר, אין לזה שום הקשר, אין לזה שום... זה מה שהרב קוק אומר, זה בחול. אגב, נסיים בזה שיש לו פה משפט מדהים, הוא אומר, ואנוכי יודע ועד בזה לפי קוטני. כלומר, מה הוא מתכוון? אני חוויתי את זה על עצמי. הוא הרי עד גיל 39, זוכרים את ההיסטוריה שלו? הרב קוק, נולד 1865 למניינם, סליחה, עד גיל 39, עד 1904, הוא רב בקהילות בחו"ל, והוא לומד המון המון תורה בחו"ל. המון תורה הוא לומד בחו"ל. בישיבות ולבד, והוא רב של קהילות. והוא בא לארץ ישראל, ואיך שהוא מגיע לארץ ישראל מיד, הוא מרגיש פשוט את ההבדל. פשוט הוא מרגיש איך הוא נהיה, איך התורה שלו נהיית כללית, איך כל הפרטים, אוסף הפרטים שהוא למד לפני כן, איך הם פתאום מתאחדים לתמונה רחבה, לתמונה כללית. אז הוא פונה לכינוס הזה של הרבני, אומר להם, תראו, אני לא מכיר אתכם, אבל רציתי להעיר את תשומת לבכם לזה שכשאתם לומדים תורה, גם כשאתם עוסקים בכינוס שלכם וגם כל אחד עם עצמו אחר כך, תשתדלו ללמוד באופן הזה. תגידו, מי הקשיב לו, מי הקשיב לו, זה לא משנה. הרב קוק אומר את הדברים שלו לדורות, ולאט לאט זה נכתב, ולאט לאט זה נתפס, ולאט לאט זה מתקיים. הוא לא היה לחוץ על הרגע שכל מה שהוא חושב יתקיים יהיה. טוב, בסדר להיום, נעצור פה.